שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בעזרת השם לעסוק בלימוד, בהתבוננות שלנו בתקופה המיוחדת במינה שאנחנו נמצאים בה. מתוך ההתבוננות והלימוד על דמותו של רב יוסף, ששתי תכונות משמעותיות מאוד, נחוצות מאוד לתקופה הזו, העיר את עינינו: הענווה והעין הפנימית. אז אנחנו מבינים שמאוד מאוד ברור הקשר שיש בתכונות הללו, שיש במאפיינים הללו, כפי שמוצאים גם אצל יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, שגם הוא בשפתנו היה אישיות, כמה שאפשר להגיד את המילה הזאת, מאוד 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 מיוחדת, מאוד 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 משמעותית, גם בו אנחנו מוצאים את הכוחות הללו, את העוצמות הללו, את התכונות הללו שכל כך נדרשות בתקופה הזאת. פרשיות התורה שמלמדות על דמותו של יוסף, כמובן צריך להתבונן בפסוקים, במדרשי חז"ל: חשדו בו שהוא מסלסל בשערו, חשדו בו כמי שהחיצוניות, להפך מאותה עין פנימית שלמדנו עליה, כביכול החיצוניות היא מה שחשובה לו. בזמננו, בימינו, אפשר להגיד היה פתוח, ליברל, מדבר שפות רבות, מקפיד על ההופעה החיצונית. והאחים הקדושים היו מאוד מאוד מודאגים מהתופעה הזו, מהיצור המשונה הזה, מהדבר המוזר הזה שלא מתאים לו לבית יעקב, שיצא ממנו אחד כזה. אולי חס ושלום הוא יכול לקלקל את כל המהלך, את כל המשך הקדושה של בית יעקב, ולכן הם משליחים אותו לבור. המבט הזה שלהם, כמובן, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו דרך פרשיות התורה, חוכמת הבדיעבד, אנחנו מסתכלים על הדברים מבחוץ. אבל האחים באותם זמנים, באותו זמן, הם היו ועשו את מעשיהם לשם שמיים. הם דאגו באמת להמשך של עם ישראל, ולכן עשו מה שעשו. מסתבר שלא כפי איך שהם הבינו, שיוסף היה אדם גדול, היה אדם ענק. אמנם הוא היה שרוי כל הזמן בסביבה חיצונית קשה ביותר רוב שנותיו, בית פוטיפר, אחר כך בבית הסוהר, ו-80 שנה בארמון המלך. שצריך להבין שארמון המלך שם זה לא בית מדרש, זה מלך מצרים, המקום על פי חז"ל הנורא ביותר על פני תבל, ההפך הגמור מכל טהרה, מכל קדושה. המקום שבו בצורה התמציתית, העוצמתית ביותר, הופיעו הטומאה והעבודה זרה. כל התככים, הרשעות, הזוהמה של מלכי קדם, התמצתה שם, בשיא העוצמה, שם. במצרים של אז, איך אומרים, במסדרונות, בשיחות, בפוליטיקות הפנימיות של הארמון, בגסות, וביניהם, איתם, בתוכם. צריך להבין מה זה, איזה לחצים לכאורה, אם אנחנו מתייחסים את זה כיוסף שהוא בעצם שומר על עמדה, באיזה לחצים פנימיים וחיצוניים היה נתון יוסף הצדיק כמעט כל ימי חייו. ועם כל זה, עם העמדה הזו שאיתה אף אחד מהאחים לא התמודד, עדיין הוא שמר או זכה על הכינוי יוסף הצדיק. יוסף הצדיק. ותשב באיתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו. הוא לא חטא. יוסף הצדיק בא לעין הפנימית, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה לאחיות אמריו. אז הוא חי במציאות מאוד מאוד קשה, מציאות נוראה, החל מבית אבא ששונאים אותו, רוצים להרוג אותו, מוכרים אותו, שולחים אותו לגלות, שם הוא חי בתנאים קשים, סכנת חיים בבית הכלא, אבל לא זה מה שהוא רואה. הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא בעצם שולח אותו, שליח אלוקי, למצרים, להחיות עם רב. כל האיסורים שהוא עבר, אדם שעבר גלגולים כאלה קשים, יש לו סיבה להתרעם על כולם, על כל העולם. והוא מכל הצרות, מכל הקשיים, מכל הסיבוכים, מכל הגלגולים שלא נראים קשורים אחד לשני, להחיות עם רב, להביא תבן ובעל האנושות כולה, להחיות את בית יעקב, להכין את הרחם, מצרים, את כור הברזל, שממנו תיוולד האומה הישראלית. זה יוסף הצדיק, שהיה לו מבט פנימי, מבט אלוקי, אל התוך של המציאות. האחים, כמו שאנחנו זוכרים בסוף הפרשייה, פוחדים, הם חושבים שהוא לא פגע בהם בגלל הכבוד של האבא. הם חשדו בו שגם אחרי עשרות שנים הוא ינקום בהם. התקשו להאמין שהוא לא נותר להם. אבל הוא אומר להם, אתם לא מבינים. הוא מלמד אותם מוסר. אתם רציתם דברים אחרים. מה שעשיתם לי, מה שפגעתם בי, זה נובע מזה שאתם חושבים שאתם מנהלים את העולם. יוסף הצדיק, בעל עין הפנימית, מלמד אותם שיש מי שמנהל את העולם. עובדה שהקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. איזה ברכה יוצאת מזה לעולם. לכן, אומר להם יוסף, אני שמח. למה אני שמח? אני מתבונן בכוונה של הקדוש ברוך הוא. על מה שהקדוש ברוך הוא ייעד לי. אז הוא, אפשר לומר, הוא לא איחל לשבת בתולה דקופית הדחמה. הוא פשוט ישב בתולה דקופית הדחמה. יוסף הצדיק היה בתוך הזוהמה, בתוך הצללים, בתוך החושך, בתוך המציאות הכי מורכבת, הכי מסובכת, עסוק בעניינים הכי חומריים. אתם יודעים מה זה לנהל מעצמה כזו כמו מצרים? בסופו של דבר, עם כל ההתעסקות שלו שהייתה ברמה הכלכלית, בסוף הוא היה חייב להיות מעורב בכל התרבות הזו. אז הרבה קופיתא היה שם, והוא מלא אמונה, מלא טהרה, מלא קדושה, וזה יוסף, משיח בן יוסף, שאנחנו מכירים. משיח בן יוסף שקודם למשיח בן דוד, זה בעצם התקופה שאנחנו חיים בה היום. ואנחנו כולנו מוארים מההערה הזו, אותה הערה שמכונה על ידי חז"ל, משיח בן יוסף. כי כמו שלמדנו, אין לנו הרבה ברירות, אנחנו כבר כאן. אנחנו חיים בתקופה הזו. אנחנו חיים בתקופה שצריכים לקחת את הדמות של יוסף הצדיק וללמוד אותה בעיון. צריך לקחת את הדמות הזו ולעיין בה דרך הפסוקים, דרך מדרשי חז"ל. לקחת את רב יוסף, את הדמות של רב יוסף, ולעיין בדמות הזו, ולהיות מוכנים לשבת באותו מצב, באותה מציאות של תולה דקופיתא דחמרי, להיות פועלים עם אל שותפים לריבונו של עולם ולהעיר. זה יוסף הצדיק, שהוא היה גם גיבור, הייתה לו גבורה, הוא היה אדם גדול. אלה שתי תכונות שמתבארות, נראה בזה בהמשך. היא רק אמונה, זה לא מספיק, גבורה וענווה, ולא ברגע אחד. אנחנו רואים שהמציאות אצל יוסף הצדיק מתבררת לאיתה, והיא כדברה אליו יום יום. צריך להבין שזה עמידה בלחצים קשים מאוד, בנקודה הכי הכי פנימית של קדושה, של טהרה, של שמירה על הזהות שלו, של יוסף הצדיק, על הטהרה שלו, על הקדושה שלו. יום יום הוא עומד במבחנים קשים, כמו שחז"ל מתארים במדרשים ובגמרות. לא שנה, לא שנתיים, מגיל 17 עד גיל 110. זה לא קשה, לא איך מחזיקים עמדה. גם, זאת אומרת, בכל שלבי החיים, זה לא שהוא נשאר באותו, באיזה בודקה, באותה עמדה. זה מהמציאות הכי פשוטה, כאיזה נער, כאיזה שוליה בביתו של פוטיפר, בכל המדרגות הכי מורכבות, עד שהוא מגיע למדרגות הכי גבוהות של שליט על מצרים, אז כל הניסיונות, מכל הסוגים, זה לא איזה ניסיון אחד, הוא מותקף. רוב החיים שלו הוא נמצא באותו תולה דקופיתא דחמרה, והוא הצדיק מתחילתו ועד סופו. יוסף הצדיק, הצדיק, שם חז"ל צדיק מתחילתו ועד סופו. אז פשוט כן, להתבונן בדבר הזה, ב-80 שנה של התמודדויות וניסיונות קשים, גבורה מיוחדת במינה, לסרב ליצר הרע על כל הסוגים שלו, כל החיים. יצר הרע של תאווה, של שנאה, של גאווה, ולכולם יוסף הצדיק מסרב. וימאן. אז הוא מסרב לאשת פוטיפר, מסרב ליצר הרע לשנוא את אחיו, כמה הזדמנויות היו לו להינקם מהם. מסרב ליצר הרע של גאווה במעמד שלו. אז אחת מהדרשות על וימאן, ידוע שיש טעם שנקרא שלשלת, שזה בעצם טעם נדיר מאוד. אז אחד הרמזים שהטעם הזה מלמד וימאן, ששלוש פעמים יוסף הצדיק מיען. פעם אחת, כמו שראינו, מיען ליצר הרע של התאווה. אשת פוטיפר מנסה לפתות אותו, כפי שמתבאר בהרחבה בחז"ל, שזה ניסיון קשה מאוד, והוא ממען. פעם השנייה הוא עומד בניסיון, בא אליו יצר, אומר לו, יוסף, יוסף הצדיק, אתה כל כך צדיק. וכאן הוא גם כן ממען, לא להחזיק טובה לעצמו, להיות נקי מכל גאווה. כשמסתכל על הפסוקים, הוא רואה שם שמיים שגור בפיו, כל מת השם, זה לא אני, כל מה שהשם יעשה. הפעם השלישית, שיצר רק הידוע לא מתייאש, והוא בא ואומר לו, תשמע, אתה באמת צדיק, זה לא סתם, אני אומר לך, אני משכנע אותו יצר רק, גם עמדת בניסיון של אשת פוטיפה, אתה גם ענוותן גדול, שאתה לא רוצה להתגאות, אתה באמת בעל ענווה. והיצר מנסה להניע אותו, והוא שוב ממען ולא מחזיק טובה לעצמו. למה? אני כאן כדי לעבוד. אני לא כאן כדי לתפוח לעצמי על השכם, אלא כאן רק לעשות את הרצון של השם. לעשות רצונך אלוהי חפצתי. אז הוא באמת מסרב, ממען, לפולחן האישיות העצמית, לתאווה, לגאווה. זה עובד השם, זה יוסף הצדיק, וזאת התקופה שאנחנו חיים בה. אלה הן אותן הנשמות המיוחדות שמופיעות, שצריכות להופיע בדור הזה. אנחנו יודעים גם שנשמותיהם של בנינו ובנותינו, נכדינו, נכדותינו, הנינים והנינות, הם יהיו בעזרת השם פי אלף יותר עוצמתיים. ואם הנשמות הללו צריכות להופיע, סימן שהן גם קיימות בפוטנציאל וגם במציאות ממש. אנחנו צריכים לסלול להם את הדרך. והקדוש ברוך הוא הכשיר אותנו גם באופן אישי להביא את הנשמות האלה לעולם. לסלול להם את הדרך ולהיות בחינת, את הבחינה הזו גם כן בעצמנו. אז זה קיים במציאות וצריכים להתבונן איך באמת לשמור כמו יוסף הצדיק על העמדה הפנימית עם כל התלאות והאיסורים, כל היצרים, כל ההחלשות, עם כל הסיבוכים, איך אנחנו שומרים על העמדה הפנימית שלנו, מחזיקים עמדה בתקופה הזו, ואיזה תכונות בעזרת השם נדרשות לאמץ בתקופה הזו. אז בעזרת השם בפעם הבאה.